סוכה דף זין, מתחילים בעזרת השם, דף וו עמוד ב', שלוש שורות מלמטה במילים ואותו טפח. החיבה המיוחדת שהקדוש ברוך הוא מחבב כל אחד ואחד מעם ישראל, כתובה במגילה, באותו שיר, כל השירים קודש, שיר השירים קודש קודשים. אומר שם שלמה המלך בפרק ב' פסוק ו', שמאלו של הקדוש ברוך הוא תחת לראשי וימינו תחבקני. איזה חביבות. כמובן שהפסוקים שם הם לא כפשוטם, אלא בכל דבר יש תילי תילים של רמזים וסודות, ונגלה היום את מה שכותב הארי הקדוש, רמז וסוד שהפסוק הזה בא ללמד. כותב הארי ז"ל בשער הכוונות עניין סוכות דרוש ג', שמאלו תחת לראשי. שמאל מרמז על דין. מתי אלה הם ימי הדין? מראש השנה יום הדין. יום הכיפורים זה גמר החתימה של הדין. שמאלו תחת לראשי. אבל מיד אחר כך מגיעים החגים, חגי תשרי, חג הסוכות, ואז ימינו תחבקני. ימינו תחבקני. מה הכוונה? כותב הארי הקדוש, זה הסוד של הדפנות של הסוכה. הדפנות של הסוכה, אומרים חכמים, וכך נפסק להלכה, שהדפנות הכי מועטות זה שתי דפנות שלמות, כמו צורה של ריש, ועוד דופן אחת, אפילו אם היא באורך של טפח. כמו ימין של הקדוש ברוך הוא שבא לחבק באהבה וחיבה את הבנים שלו, את עם ישראל. הרי איך הולך צורה של חיבוק? מהכתף עד המרפק זה כמו דופן אחת. מהמרפק עד כף היד זה כמו דופן שנייה. וכף היד בעצמה זה כמו הדופן השלישית שהיא באורך של טפח. אומר הארי הקדוש, ימינו של הקדוש ברוך הוא תחבקני. אנחנו יושבים, יחביאני צל ידו, אנחנו יושבים בצילו של הקדוש ברוך הוא, כשאנחנו יושבים בסוכה, בתוך החיבוק של הקדוש ברוך הוא. שתי דפנות ועוד דופן שלישית באורך של טפח. הגמרא מביאה דיון, ואותו טפח, היכן מעמידו? יש לנו שתי דפנות ועוד דופן שלישית באורך של טפח. איפה מעמידים את הדופן הרביעי, את הדופן השלישית הזאת, באורך של טפח? מביאה הגמרא על זה שלוש דעות. דעה ראשונה, אמר רב, מעמידו כנגד היוצא. מה פירוש כנגד היוצא? עושים שתי דפנות שלמות כהלכתם, כמו צורה של ריש, ואחד מהקצוות של הריש עושים את הדופן השלישית באורך של טפח. יש את שתי הציורים על הצורת הדף בגמרא בתוך רשי. או שאתה, למשל, עשית דופן אחת שלמה בצד מזרח ודופן שנייה בצד צפון, או שאתה מעמיד את הדופן השלישית בקצה הצפוני או בקצה המזרחי. אז זה יוצא כמו צורה של חטא, אלא שאחת הרגליים קצרה, באורך שרק טפח. ככה אומר רב. שאלו עליו, אמרי לי רב כהנא ורב אסי לרב, למה? הרי עדיין יש לנו פה צד אחד שהוא פרוץ לגמרי. מה עם הדופן הרביעית? יש לנו פתרון הרבה יותר טוב לכאורה. ויעמידנו כנגד ראש תור. תכף נגיד מה זה ראש תור, אבל הרעיון הוא, בוא תעשה את הסוכה בצורה משולשת. שתי דפנות כהלכתם, זה כמו השפיץ של המשולש, ועוד את הטפח, תעשה אותו שהוא כאילו אמור לסגור את הדופן השלישית, את הצלע השלישית של המשולש, רק שהוא לא יסגור את כל הצלע השלישית, הוא רק יסגור טפח. ואז פתרון טוב, כי אז אין לך שום צד שהוא פרוץ. הקושייה גדולה, רב לא ענה. שתיק רב, הוא לא ענה תשובה. מה פרוש הוא שתק? הוא חזר בו? הוא לא חזר בו. יש לו מה לענות? אז למה הוא שותק? יש ספר, נפשות חסידיו. בחלק השני, אחת המהדורות, מהדורה שכעת היא מעודכנת, זה עמוד קופנון ג' הוא מביא שם דבר פשוט מדהים בשם האדמור בעל המנחת אלעזר ממונקאץ', זכר צדיק לברכה, שהוא אמר ככה: שתיק רב? למה רב שתק? בוא אני אספר לך. יש רמה מפאנו, הוא חיבר את 10 המאמרות והוא אומר דבר והוא חוזר עליו פעמיים, פעם אחת בסוף ספר יונת אלם ופעם שנייה במאמר שברי לוחות, אחת המהדורות, זה יוצא דף תתוו. כותב הרמ"א מפנו: זכינו כל אחד ואחד שעוסק בלימוד הגמרא לשתות ממימיהם הזקים של חכמי התלמוד. הרבה פעמים אנחנו שומעים את השמות של חכמי התלמוד, אבל אין לנו שום מושג על איזה דמויות עצומות, איזה דמויות עצומות מדובר. כותב הרמ"א מפנו, אנחנו כעת מדברים על דבריו של רב. אתה יודע מי זה רב? בברייתא הרבה פעמים מביאים דברים של רבי אבא. הוא אומר, אותו רבי אבא זה רב. הוא היה גם תנא, כמו שכתוב הרבה פעמים, רב תנא ופליג. הוא יכול לחלוק על ברייתות. והוא רבי אבא המוזכר בזוהר לפי דעת רבים. והוא היה גדול החברים אצל רבי שמעון בר יוחאי ורבי אלעזר בנו. גדול החברים. איך יכול להיות שהוא חי כל כך הרבה שנים? הוא אומר, כן, הוא חי 400 שנה, וזה מרומז גם בשם רב. רב זה אותיות בית ריש, בית פעמים ריש, ריש זה יוצא 200 בגימטריה. פעמיים ריש, פעמיים 200 זה 400, הוא חי 400 שנה, רב. מגדולי החברים אצל רבי שמעון ורבי אלעזר בנו. כותב הרמ"א מפנו, ואני קורא את הלשון שלו: אשכחן נמי בגמרא פעמים רבות, מוצאים הרבה פעמים בגמרא, רב כהנא ורב אסי מקשו לי, הם מקשים לו, מקשים לו קושייה כמו אצלנו, מקשים על רב, ובמקום לענות שתיק, הוא שותק. ואשתא מבעלן להודוי, עכשיו אנחנו צריכים להודיע, אומר הרמ"א מפנו, דבקולי דוכתי תמה רבה, הוא מסתבר רב עלי לרב. בכל המקומות טעם גדול וטעם מסתבר היה לו. אבל זה היה טעם בסתרי תורה, על פי תורת הסוד. ובזמן התלמוד, תורת הסוד לא פרסמו אותה עדיין. תורת הסוד התפרסמה רק מאוחר יותר. ואף על גב דשתיק לו בקהל עם, אפילו שבישיבה עצמה, בשיעור עצמו, באמת רב שתק ולא ענה להם, בכל זאת, הדר פריק לו בלחישה, אחרי השיעור, בארבע עיניים, כמו שזה נקרא, בשקט, בלחישה, הוא כן ענה להם את התשובה. ויש גם הרבה מקומות שההלכה כמותו. עד כאן דבריו של הרמ"א מפנו. סתרי תורה. אומר האדמו"ר בעל מנחת אלעזר, אתה יודע למה רב לא ענה? מה הסיבה שאי אפשר לעשות את הדופן השלישית בצורה של משולש כנגד ראש תור? כי אז לא יצא ימינו תחבקני. כי החיבוק הוא ביד שיש בו שני פרקים גדולים. כמו שאמרנו, מהכתף עד המרפק זה אחד, ומהמרפק עד כף היד. הרומזים לשתיים, שתי דפנות כהלכתם. וכף היד עצמו הוא טפח, רומז לשלישית, אפילו טפח. ובחיבוק כף היד מחוברת לזרוע. בצורה כזאת שזה נראה כנגד היוצא ולא כמו ראש תור. זה כמו האות ח' עם רגל אחת קצרה ולא כמו משולש שאחת הצלעות שלה קצרה. לכן הוא שתק. כשאנחנו יושבים בסוכה, האם אנחנו יודעים להעריך שאנחנו יושבים עכשיו ויש את מלך העולם ששופע אהבה אלינו, כל כך שמח שבאנו בצל ידו, ימינו תחבקני? זה הסוד הגדול של הדפנות שבסוכה. ראש תור, המשמעות הפשוטה של זה, לפי דעתו של רש"י, זה הראש של השורות שבשדה. לנוחות החקלאים, הם מסדרים את השדה בצורה כזאת שיש שורה ארוכה של הערוגה שהיא ארוכה, אחרי זה יש לצידה שורות קצרות יותר, עוד קצרות יותר, עוד קצרות יותר, יוצא בעצם שזה כמו שפיץ כזה, זה כמו צורה של משולש, הקצה של הערוגה. לכן משולש קוראים לזה ראש תור. בכל אופן השאלה הייתה, תעמיד את הטפח כנגד ראש תור, רב שתק. אבל באמת הגמרא מביאה התמר נמי, ככה גם נאמר שאמר שמואל משמי דלוי, מעמידו כנגד היוצא, כמו שבארנו קודם, כמו צורת ח' עם אחת הרגליים קצרה, שזה בטפח. וכן מורים במדרשה, גם בבית מדרשו של רב, גם כן העמידו שמעמידו כנגד היוצא, את אותו דופן, כמו הצורה של ח' עם אחת הרגליים קצרה באורך של טפח. עד כאן דיברנו, אפשרות ראשונה, דעה ראשונה, איפה מעמידים את הדופן השלישית. עכשיו הגמרא מביאה דעה שנייה. טוב מאוד לזכור את השם, את השמות של אלה שאמרו את הדעה השנייה. רבי סימון, ויש אומרים, והיא תימה, רבי יהושע בן לוי. אחד מהם, או רבי סימון או רבי יהושע בן לוי, אחד מהם אמר. הדופן השלישית, עושה לו טפח שוחק. כשאדם הוא רציני, הוא מכווץ את הפה שלו. כשהוא שוחק, זה מרחיב את השפתיים. על זה כתוב, דרך אגב, אומרים, הרחב פיך והמלאהו. ככה אומרים, בפסוק, אומרים את זה כל פעם בפסוקי דזמרה. אומרים, הצדיקים, אדם שבא לבקש מהקדוש ברוך הוא, במקום לבקש בתרעומת מי את הקדוש ברוך הוא, תביא לי כך ועד כמה זמן אני אסבול, והגיע הזמן שכבר תביא לי ישועה והכל, במקום לבקש בצורה כזאת, אם אדם חכם, הרחב פיך, תבקש בשמחה, ריבונו של עולם אני מאוד מודה לך על כל הדברים הטובים שאתה עושה איתי, אני מבקש ממך עוד דבר אחד קטן, שאני אוכל להודות לך גם על זה, לבקש בשמחה, הרחב פיך, איך מרחיבים את הפה? עם חיוך. טפח שוחק, טפח שוחק, זה כוונת טפח קצת יותר מטפח. לא טפח מדויק, אלא קצת יותר, משהו יותר מטפח. אז הדופן השלישית שהיא טפח, עושים אותה קצת רחבה יותר, ומעמידו בפחות משלושה טפחים סמוך לדופן. זה יכול להיות אולי כמו צורה של אות ה', רק שהרגל השמאלית של ה' היא לא עד הרצפה, אלא קצת קצרה. והרווח בין הרגל של ה' השמאלית לבין הראש של ה', זה המרחק שעושים אותו פחות משלושה טפחים, ואז מעמידים את הדופן, שזה כמו הרגל של ה-A, יש את זה גם כן, A הפוכה פה, גם כן על הצורת הדף בדף זין עמוד א', הציור הראשון, מעמידים דופן שהיא רחבה טפח וקצת, ואז מה יוצא? יש כלל שאם יש רווח פחות משלושה טפחים, זה נחשב כמו שהוא סגור, זה נקרא לבוד, אז זה כאילו סגור, אז יש פה שלושה טפחים סגורים, ועוד טפח של הדופן, יוצא שיש פה ארבעה טפחים. כל ארבעה, כל פחות משלושה סמוך לדופן כלבוד דם, זה כמו סגור, זה כמו מחובר. אז יש פה בעצם מחיצה באורך של ארבעה טפחים. וכמה זה האורך של מחיצה רגילה? הכשר סוכה להלכה זה שבעה טפחים. ארבעה טפחים מתוך שבעה טפחים זה ממש רוב הניכר. לכן זה נחשב דופן כשרה. תכף נביא דעה שלישית, שבדעה השלישית עצמה יש שלוש לשונות, איפה מעמדים את הדופן השלישית. אבל לפני כן הגמרא עוברת לסוג נוסף, איך מעמידים את שתי הדפנות, וממילא איך מעמידים גם את הדופן השלישית. אמר רב יהודה, סוכה ששתי הדפנות שלה העשויה כמבוי, כמו מין דרך שפתוחה משני הצדדים, דופן מצד ימין ודופן מצד שמאל. הסוכה כשרה זה שתי דפנות כהלכתם, אבל צריך גם דופן שלישית ברוחב, באורך של טפח, ואותו טפח מעמידו לכל רוח שירצה. אם נאמר השתי דפנות כהלכתם, אחד הוא בצד מזרח, אחד הוא בצד מערב, אז בדופן שהיא בצד מזרח היא הולכת כמובן מצפון לדרום לכל המזרח, אז את הדופן הטפח הוא יכול לעשות או בצד צפון או בצד דרום. ואותו דבר גם בדופן המזרח, אם הוא בוחר לשים את הדופן של הטפח בצד מערב, אם הוא בוחר לשים את הדופן של הטפח בצד מערב, הוא יכול לשים את זה או בצד צפון או בצד דרום, בקיצור בכל אחד מהצדדים שהוא רק רוצה. זה דבריו של רב יהודה. כאן באים רבי סימון ואיתם רבי יהושע בן לוי, שאנחנו כבר מכירים את השמות האלה מהדעה השנייה לגבי איפה מעמידים את הטפח, את הדופן השלישית של טפח. הם אמרו שמעמידים את זה במרחק פחות משלושה טפחים מהדופן, ואז יש לך בעצם, הוא יהיה טפח שוחק, אתה מעמיד אותו פחות משלושה סמוך לדופן, ואז יש לך פה ארבעה טפחים דופן, כי זה ילבוד. כאן מאוד מעניין, אומר רבי סימון או רבי יהושע בן לוי, כשיש לך פה שתי דפנות, הן לא מחוברות כמו ריש, אלא אחד מקביל לשני, כמו הציור השני פה בדף זין עמוד א', בצד ימין, שתי שורות מקבילות, אומרים רבי סימון או רבי יהושע בן לוי, עושה לו פס ארבעה ומשהו, לא טפח שוחק, אלא ארבעה טפחים ועוד קצת. ואיפה מעמידו? אותו דבר, כמו שהם אמרו קודם, בפחות משלושה סמוך לדופן. וכל פחות משלושה סמוך לדופן, כלבוד דמי. זה נחשב כמו סגור, כמו לבוד. אפשר לראות את זה בצורה השלישית כאן, על צורת הדף בדף זין עמוד א'. כן, יש פה בעצם שתי דפנות מקבילות, ועוד הדופן השלישית, לא שמים אותה קרוב לשתי הדפנות, אבל בעיקרון זה קרוב לאחת הדפנות לפחות. קרובה לאחת הדפנות במרחק של פחות משלושה טפחים, והיא בעצמה הדופן היא ארבעה טפחים ומשהו, יוצא אם כן שאנחנו סוגרים פה, כולל הלבוד של הפחות משלושה טפחים, ועוד ארבעה טפחים, ועוד קצת אנחנו סוגרים פה שבעה טפחים, שזה ממש דופן. שסוכה הכי קטנה, הדופן הכי קטן זה סוכה, זה צריכה להיות שבעה טפחים על שבעה טפחים, אז פה יש לי דופן של שבעה טפחים, זה דופן כשר. כל פחות משלושה סמוך לדופן כלבוד דמי. מאוד מעניין. יש התייחסות של רבי סימון או רבי יהושע בן לוי על המקרים שיש לנו שתי דפנות כהלכתם ובאים להעמיד את הדופן שלישית שהיא טפח. יש התייחסות לשתי סוגי צורות. צורה אחת כששתי הדפנות כהלכתם כמו צורה של ריש, איפה מעמידים את הדופן השלישית? אתה עושה דופן ברוחב של קצת יותר מטפח, במרחק פחות משלושה טפחים מהדופן כהלכתה, כדי שבסופו של דבר, כולל הלבוד, יש לך פה דופן של ארבעה טפחים. והתייחסות נוספת יש, לעניין שתיים כהלכתם, כששתי הדפנות הן מקבילות, כמו מבוי. שם, אומר רבי סימון או רבי יהושע בן לוי, שמעמידים לא טפח שוחק, אלא פס ארבעה טפחים ומשהו, במרחק פחות משלושה טפחים, ואז יהיה לנו דופן של שבעה טפחים. שואלת הגמרא, מה ההבדל? ומה ישנה הטעם? למה כששתי דפנות מחוברות, כמו צורת ריש, דקאם רצג יתפח שוחק, מספיק דופן שלישית רוחב טפח רחב קצת? ומה ישנה אחר כשהסוכה היא מפולשת כמו מבוי, דקאם רטבי הפס ארבעה, אתה אומר שהדופן השלישית צריכה להיות ברוחב ארבעה טפחים ומשהו. מתרצת הגמרא יש הבדל גדול. הטעם, שתי דפנות מחוברות, דאיקה שתי דפנות כהלכתם. שתי הדפנות הן כמו ריש, מחוברות כהלכתם. סגילי בטפח שוחק. לכן מספיק טפח אחד. אבל לעומת זאת, בדפנות שהן עשויות כמו מבוי, אחת דלקה שתי דפנות, שתי הדפנות לא סמוכות אחת ליד השנייה. סובר או רבי יהושע בן לוי או רבי סימון, שצריכים שתי דפנות צמודות, כך מסביר הר"ן. ואם כן, אם שתי הדפנות המקבילות הן לא צמודות, לפחות הדופן הנוספת, היא צריכה להיות צמודה לאחת הדפנות. אז אתה עושה ארבע וקצת, מסמיך את זה פחות משלושה טפחים, לדופן השנייה, ואז יוצא שבעה טפחים. יוצא שיש לך בעצם שתי דפנות, דופן שלמה ועוד דופן שאם לבוד היא הופכת להיות שלמה, שהן צמודות. היא כפס ארבעה, אין, היא לא, לא. בסדר. אז אם כן, הבאנו כאן, לעניין סוכה עשויה כמו צורה של מבוי, שתי דעות איך מעמידים את הדופן השלישית. או לכל רוח שירצה, או עושה אותה קצת יותר מארבעה טפחים, ומעמיד אותה בפחות משלושה טפחים סמוך לדופן. עכשיו חוזרים לנידון הראשון. יש לנו שתי דפנות כהלכתם, צמודות כמו צורה של ריש, ואנחנו באים להעמיד עוד דופן שמספיק שהוא יהיה ארוך כטפח. מביאה הגמרא דעה שלישית. הייתה לנו דעה אחת, דעתו של רב, שמצמידים את הדופן טפח לאחת הקצוות של הריש. זה נהיה כמו חטא כזאת עם רגל אחת קצרה. דעה שנייה זה רבי יהושע בן לוי או רבי סימון, שמעמידים את הטפח, שזה טפח קצת יותר מטפח, בפחות משלושה טפחים סמוך לאחד הדפנות, ואז זה נהיה לנו דופן ברוחב ארבעה טפחים כולל הלבוד. עכשיו מביאה הגמרא דעה שלישית. אמר רבה, צריך שהדופן השלישית תהיה צורת הפתח. מה הכוונה צורת הפתח? ממש כמו צורה של פתח. עומדת. יש קנה בצד ימין מלמטה למעלה, קנה בצד שמאל מלמטה למעלה, ועוד קנה שהופך להיות הגג. צריך צורת הפתח. השאלה היא, האם חייבים צורת הפתח? או שאפשר גם צורת הפתח? או טפח או צורת הפתח? או שצריך גם טפח וגם צורת הפתח? יש על זה שלוש דעות, ונראה. אמר רבה, לפי לשון ראשון, נכון שצריך שתי דפנות כהלכתם ועוד דופן שלישית? הדופן השלישית שמספיק שתהיה טפח, אתה לוקח את הדופן של הטפח ומחלק אותה לשני חלקים שווים. חצי אחד סמוך לדופן הקיימת, ועוד חצי השני במקביל, כמו שיש לזה ציור, הציור הרביעי פה בדף זין עמוד א', הציור האחרון. דיינו במילים אחרות, אתה בעצם, כמו יש לנו אות ריש, ואנחנו רוצים להפוך אותה לאות חטא. אז לוקחים דופן באורך של טפח, חוצים אותו לשני חצאים, חצי טפח אחד בגג של הריש, ועוד חצי אחד אתה שם אותו למטה, בתחתית, ואז אתה מחבר עם קנה מעל גביהם מלמעלה, ואז יוצא שעשית פה דופן שלישית, רק לא דופן מלאה, אלא צורת הפתח. אז יוצא צורה של חטא. איקא דאמרי לשון שני, אתה לא חייב צורת הפתח. אמר רבי וניתרת נמי בצורת הפתח. יש לך אפשרות אחת להעמיד את הטפח סמוך לגג או סמוך לרגל של הריש. אפשרות שנייה, אתה יכול לחלק את הטפח לשני חלקים ולשים מעל זה קורה של גג. לשון שלישית, איקא דאמרי, אמר רבא, צריך גם טפח וגם צורת הפתח. הוא צריכה נמי, חוץ מטפח שוחק, צריך גם צורת הפתח. צריך דופן ברוחב טפח שוחק, מעמידים אותה בפחות משלושה טפחים סמוך לדופן, ואז אם כן מה יוצא? שיש לנו פה דופן של ארבעה טפחים, למה? אנחנו מרחיקים פחות משלושה טפחים, נאמר מהגג של הריש, ושם אנחנו מעמידים את דופן באורך של טפח, קצת יותר מטפח, טפח שוחק. ואז יוצא בעצם שאנחנו דואגים שיהיה פחות משלושה טפחים בין הדופן הכהלכתה לבין הדופן שהיא רק טפח שוחק, ואז זה בעצם נחשב כאילו זה סגור, והטפח שוחק הוא קצת יותר מטפח, יוצא בעצם שיש כאן את הפחות משלושה טפחים ועוד קצת יותר מטפח, זה ארבעה טפחים. חוץ מזה, במקביל לדופן המקבילה, אתה עושה עוד קנה, ומעל זה עושה גג, שיהיה גם צורת הפתח. קנה משהו וקנה על גביהם. אז בעצם זה יוצא בסופו של דבר כמו צורה של חטא. ככה שהרגל הימנית של החטא לדוגמה היא רגל שלמה, והרגל השמאלית של החטא מתחילה מלמטה בקנה משהו, ואז יש לה צורת הפתח, היא מסתיימת עם צורת הפתח, היא מגיעה לדופן ברוחב של טפח וקצת יותר מטפח, ואחרי זה היא מתקדמת עם פחות משלושה טפחים ריק, שזה אנחנו מחשיבים אותו כאילו הוא גם כן דופן, כי אנחנו מחברים אותו על ידי לבוד. מאוד מעניין שאפשר לומר שלפי כל הדעות, בסופו של דבר השלוש דפנות יוצאות כמו צורה של חטא. בנוסף לזה, לפי דעתו של רבא, יש פה פעמיים חטא. יש פה גם את החטא של שלוש דפנות, והדופן השלישית שהיא בעצם טפח, היא עצמה יוצרת חטא בפני עצמה על הגובה, צורת הפתח. חטא זה האות הראשונה של המילה חיבוק, וימינו תחבקני. מספר את הגמרא, רבשי אשכחה לרב כהנא, פגש פעם את רב כהנא, איך הוא בונה סוכה, דכאביד גם טפח שוחק וכאביד גם צורת הפתח, כמו הלשון השלישית שהבאנו עכשיו, הלשון האחרונה. אמר לי, אז רבשי התפלא, לא סבר מר לעד רבה, וכתה לא סובר כמו הלשון השני בדעתו של רבא, דאמר רבא, או שעושים דופן טפח, או שאפשר לעשות צורת הפתח, וניתרת נמי בצורת הפתח, ולא צריך גם טפח וגם צורת הפתח. אמר לי, אז רב כהנא ענה, לא, אני סובר כמו הלשון השלישית, ענה כאידך לישנא דרבא סבירא לי, דאמר רבא, וצריכה נמי צורת הפתח, צריך גם טפח, שוחק, רחוק פחות משלושה טפחים, מהדופן כהלכתה, בנוסף צריך גם כן עוד צורת הפתח, כמו שביארנו בלשון השנייה, בלשון השלישית, בדעתו של רב. סוכה שיש בה שתי דפנות, שתיים כהלכתם, ועוד דופן שלישית, אפילו טפח, זה מספיק. אני אלך כמו דבריו של רב, שאומר שעושים כמו צורה של חטא, רק שהרגל, אחת מהרגליים, או נאמר הרגל השמאלית, היא סך הכל באורך של טפח, רגל קצרה. וזה הסוכה. וסוכה כשרה. אמר רבא, או רבא, שתי גרסאות. וכן לשבת. מה קשר שבת? אחד שעשה סוכה ברשות הרבים. מגיע שבת, או שיום טוב הוא בשבת, או שבת חול המועד סוכות, הוא רוצה לטלטל בתוך הסוכה. בשבת, אחת המלאכות שאסור לעשות, זה הוצאה מרשות אחת לרשות אחרת, מרשות היחיד לרשות הרבים, או מרשות הרבים לרשות היחיד. ברשות הרבים עצמה גם אסור לטלטל, אסור לקחת חפץ לטלטל אותו 400 ברשות הרבים. אם בניתי סוכה ברשות הרבים, האם הסוכה נחשבת רשות היחיד, או שהיא נחשבת עדיין רשות הרבים? אם בניתי לפחות שלוש מחיצות, ודאי שזה רשות היחיד. אבל אם בניתי רק שתי מחיצות, ועוד מחיצה שלישית, היא בסך הכל ברוחב של טפח. אז סתם ככה שבת, כזה מקום שמגודר במחיצות כאלה, לא נקרא רשות היחיד. אבל בסוכות, אם חל סוכות בשבת, או ששבת חול המועד סוכות, סוכה כזאת של שתי דפנות כהלכתם ושלישית אפילו טפח, מוגדרת כרשות היחיד. ככה החידוש, וכן לשבת. איך זה רשות היחיד? הרי אם היית עושה כזה, כאלה מחיצות, שבת רגילה, לא שבת של סוכות, זה לא נקרא רשות היחיד. כי צריך שיהיה שלוש מחיצות שלמות. אבל, מגו, הכוונה מתוך, דאביה דופן לעניין סוכה, מתוך שהטפח הזה, דופן באורך של טפח, מועילה להיחשב דופן שלישית לעניין סוכה, זה מכשיר את הסוכה, שזה מחשיב שיש פה שלוש דפנות בסוכה, אביה דופן לעניין שבת, זה יוצר דופן לעניין רשות הרבים בדיני שבת, שזה הופך להיות רשות היחיד. זאת אומרת, אפילו שבעצם סוכה קלה יותר מאשר שבת, שהיא חמורה, בכל זאת, מתוך שהדופן הזאת מועילה לעניין סוכה, היא מועילה גם לעניין שבת, כשחל בסוכות. סתם ככה שבת, אם יהיה לאדם כזה מקום של שלוש דפנות, שאחת הדפנות היא סך הכל רוחב אורך של טפח, זה לא יחשב רשות היחיד. גם שבת בסוכות עצמם, מתי זה יחשב רשות היחיד? כשזה באמת סוכה. אבל אם אדם סתם עושה שלוש מחיצות כאלה, בלי שזה סוכה כשרה, אז גם בשבת שבסוכות, זה לא נחשב רשות היחיד מקום כזה. שואלת הגמרא, הייתי ויבאי, ומי אמרינן, מיגו, שמתוך שזה מועיל לעניין סוכה, זה גם מועיל לעניין שבת, ועתניא, למדנו ברייתא. דופן סוכה כדופן שבת. זאת אומרת, כאן הברייתא אומרת להפך. שדופן של עניין שבת הוא טוב, אז בסוכות שחל בשבת, זאת אומרת, סוכות שהן בשבת, כשזה גם שבת וגם סוכות יחד, הדופן הזאת תהיה קשרה לעניין סוכה גם כן. למשל, לעניין שבת, אחד שבא לעשות דפנות, אבל אין לו דפנות, יש לו רק קנים. אין לו הרבה קנים. הוא רוצה להקיף שטח גדול. הוא לוקח קנה אחד, נועץ אותו ברצפה. מרחיק פחות משלושה טפחים, נועץ קנה שני. עכשיו, בין קנה לקנה, בגלל שיש פחות משלושה טפחים, זה נחשב כאילו זה סגור. מתרחק עוד פחות משלושה טפחים, שם קנה נוסף, שלישי. עוד פחות משלושה טפחים, שם קנה רביעי. וככה הוא מקיף שטח שלם בקנים. לגובה, שתי. לעניין שבת, המקום הופך להיות רשות היחיד. או שהוא לוקח חבלים ומקיף את השטח על ידי חבלים. מרחיק מלמטה פחות משלושה טפחים, שם חבל, ועוד פחות משלושה טפחים, עוד חבל. בקיצור, הוא עושה על ידי חבלים של ערב. לעניין שבת, המקום נחשב רשות היחיד. על כל פנים, לפי דעה אחת, בכל מקרה, יש דעה אחרת שסוברת, שזה רק לשיירה, לא ניכנס לזה כרגע. בכל אופן, זה נחשב מחיצות גמורות, למרות שבעצם זה לא סגור לגמרי. אז מתוך שזה מועיל לעניין דופן של שבת להפוך את המקום לרשות היחיד, זה מועיל בסוכות שחל בשבת להפוך לדופן של סוכה, שזה יהיה סוכה כשרה. ובלבד שלא יהיה בין קנה לחברו מרחק של שלושה טפחים, כדי שזה יתחבר על ידי לבוד. מוסיפה הברייתא. את המילים הבאות אפשר להסביר בשתי אפשרויות, כמו שמיד נראה. ויתירה שבת על סוכה. שבת חמורה יותר מסוכה. שהשבת אינה ניתרת, אלא בעומד מרובה על הפרוץ. רק אם יש יותר מחיצה, מפרצה. אבל אם יותר פרוץ, המחיצות הסגורות, גם המחיצות מבוטלות לעניין שבת. לא מדברים במקרה הקודם שהיה מרחק בין קנה לקנה פחות משלושה טפחים וככה גדרנו שטח שלם. הרי גם שם בפועל בעיניים נראה שיש יותר פרוץ מאשר עומד. אבל יש הבדל. שם בעיניים זה נראה פרוץ. אבל על פי הלכה למשה מסיני של הלכה שנקראת לבוד, המחיצות סגורות. כי אם יש מרחק פחות משלושה טפחים זה נחשב סגור. אז שם זה נחשב עומד מרובה על הפרוץ. אבל במקרה שבאמת יש יותר פרוץ מאשר עומד, שיש הרבה פתחים באותם המחיצות, הרבה חלונות, יותר מאשר המחיצות עצמם, לעניין שבת זה חמור יותר מאשר לעניין סוכה. כי המחיצות בטלות לעניין שבת, אבל לעניין סוכה לא. מה שאין כן בסוכה? סוכה שיש לה שתי דפנות שלמות, דופן שלישית אורך טפח. כרגע יש יותר סגור מאשר פרוץ. כי היה שתי דפנות סגורים, והשתי דפנות שפתוחים הם לא פתוחים לגמרי, כי יש עוד טפח סגור, גם בדפנות הפתוחים. אז זה עומד יותר מפרוץ. אבל אם תעשה פתח באחת הדפנות שכהלכתם, אז אתה כבר פתחת במחיצות האלה. יוצא שעכשיו הפתח הזה מצטרף למחיצה שפתוחה לגמרי ולמחיצה הנוספת שכמעט לגמרי פתוחה, שיש בה רק טפח. ואז יש פה יותר פרוץ מעומד. לעניין סוכה זה כשר, זה מחיצות כשרות. לעניין שבת זה פסול. עכשיו, על איזה שבת מדובר פה? אז על זה יש שתי אפשרויות. אפשרות ראשונה, מה אליו יתירה שבת דסוכה. אפילו כשחל סוכות בשבת, ובניתי סוכה, והמחיצות של הסוכה לעניין סוכה אמורות להיות כשרות, אבל מכיוון שיש פרוץ יותר מאשר עומד, יותר פתוח מאשר מחיצות, היה לי רק שתי מחיצות ועוד מחיצת טפח, ובמחיצות עצמם שעוד יש לי עוד פתח, לאחד לפחות. לעניין סוכה זה כשר, אני מבין, שאפילו ששבת חל בסוכות, או סוכות חל בשבת, לא משנה הסדר, שזה גם שבת וגם סוכות, נראה מדברי הברייתא לכאורה, אם אנחנו נסביר לפי האפשרות הראשונה, שלעניין שבת המקום הזה לא מוגדר כרשות היחיד. נשאלת השאלה, למה? למה לא נאמר מתוך שזה דופן לעניין סוכה, שזה יהיה גם דופן לעניין שבת, והמקום יהיה רשות היחיד לפחות בשבת הזאת של חג הסוכות? ולא אמרינן מיגו. אתה רואה שלא אומרים שמתוך שהדופן היא נחשבת דופן לעניין סוכה, היא גם נחשבת דופן לעניין שבת. דוחה גמרא, לא זה הפירוש בברייתא. הברייתא מדברת על שבת רגילה מול סוכות, סוכה רגילה, לא קשור לשבת וסוכות ביחד. הלכות שבת והלכות סוכה. יתירה שבת דאלמא על שבת דסוכה. וממילא, בגלל דיני סוכה. זאת אומרת, בעצם ההבדל הוא בין שבת לבין סוכה. ונסביר. לעניין שבת, כשיש לי מחיצות שהפתוח יותר מאשר הסגור, יותר פרצות מאשר מחיצות, לעניין שבת זה לא נחשב מקום עם דפנות. בהלכות סוכה, אם יש לי שתי דפנות כהלכתם, דופן שלישית אפילו טפח, גם אם בדפנות כהלכתם יש פתחים, חלונות, אבל בפועל יש כאן דפנות כהלכתם, אז גם אם יש יותר פתוח מאשר עומד, יותר פרצה מאשר מחיצה, לעניין דיני דפנות של סוכה, סוכה כשרה. מה זה נקרא שבת דסוכה? שבחג סוכות, או בכל המועד סוכות, אם יש שבת, תמיד יהיה שבת. בשבת שבסוכות, מתוך שהדפנות האלה קשרות לעניין סוכה, אז גם לעניין שבת זה יחשב רשות היחיד. אבל סתם שבת. דפנות כאלה לא נחשבים דפנות לעניין שבת. אם זה שבת בסוכות, בגלל שזה סוכות אנחנו נחשיב את זה כדפנות, מתוך שזה טוב לעניין סוכה, זה טוב גם לעניין שבת. בסדר, אז תירצנו. שואלת הגמרא, אי הכי, אם באמת לא מדברים פה בברייתא על ההבדלים בין דיני מחיצות של שבת, שחמורים יותר מדיני מחיצות של סוכה, אלא מדברים כאן על שבאותו יום חל גם שבת וגם סוכות, אנחנו מדברים על ההבדלים בין יום כזה לבין שבת רגילה שלא חלה בסוכות, או סוכות רגיל שלא חל בשבת, ואתה אומר שיש חומרה גדולה יותר בשבת רגילה, שאז אנחנו צריכים שהדפנות יהיו עומד מרובה על הפרוץ, אבל אין את החומרה הזאת כשזה גם שבת וגם סוכות, מכיוון שיש את הכולה בסוכה שאפשר שיהיה פרוץ יותר מרובה מהעומד. אז אם כן, יש לי עוד הבדל בין שבת וסוכות ביחד לבין כשאחד מהם הוא בנפרד, דהיינו סוכות בלי שבת. ליתני נמי, תכתוב את ההבדל הנוסף, יתירה סוכה דאלמה, הסוכה דשבת, שכשסוכות זה רק סוכות בימות החול ולא בשבת, מחמירים יותר מאשר כשסוכות יחול בשבת. לאיזה עניין? לעניין מבוי. כשיש לנו שתי דפנות מקבילות, נאמר דופן אחד בצד מזרח ודופן שנייה בצד מערב, איך מכשירים עם דופן שלישית? צריך לפחות דופן ברוחב של טפח, כמו שראינו בראש העמוד, לפי רב יהודה צריך להוסיף עוד דופן של טפח, מעמיד אותו לאיזה צד שהוא רוצה, יכול להצמיד אותו לאיזה קצה שהוא רוצה, שם אותו נאמר יש לך את המחיצה המזרחית, אתה יכול להעמיד אותו בצד הצפוני שלו או בצד הדרומי שלו, את הדופן של טפח, או מחיצה מערבית אתה יכול לבחור ולשים אותו בצד צפון או בצד דרום של אותה מחיצה, שם עוד דופן של טפח ואז זה סוכה כשרה, אבל צריך שיהיה לפחות טפח לפי דעת רב יהודה. רבי סימון או רבי יהושע בן לוי מחמירים עוד יותר, צריך דופן ברוחב ארבעה טפחים ומשהו, ולהעמיד אותו פחות משלושה טפחים סמוך לדופן הרגילה, ואז יש לנו פה דופן שעם הארבעה יחד עם הלבות זה יוצא שבעה טפחים. אבל בכל אופן לפחות טפח. זה בסוכות רגילים, שזה לא בשבת. יתרה סוכות דאלמה, סוכה לשבת. לסוכה דאלמה באה לפחות טפח, טפח, טפח שוחק. ראשונים מסבירים למה כתוב פה טפח שוחק, כי בעצם זה או טפח או ארבעה טפחים ומשהו, בשביל דופן שלישית. ואילו סוכה דשבת, כשזה כמו מבוי, לא בעיה טפח, בטח לא טפח שוחק. וסגיה בלחי, מספיק פה לחי, מספיק קנה כלשהו. במקום הטפח, במקום להעמיד טפח, כמו שאמר ויהודה, שמעמידים טפח באחת מהקצוות, כמו שאמרנו. יש לך שתי דפנות, אז תעמיד בקצה של אחד מהדפנות עוד טפח אחד, לא צריך טפח, שים קנה כלשהו, זה נקרא לחי. מספיק. זה לעניין שבת. כדי שמבוי מפולש, זה נקרא, מבוי שפתוח משני הצדדים, שזה בעצם כמו שתי דפנות. כדי שהוא יחשב רשות היחיד לעניין שבת, צריך שיהיה פה דופן שלישית. מה הדופן השלישית? מספיק, מדין תורה מספיק שאתה שם לחי, כנראה כלשהו באחד מהצדדים. כדי להפוך את המקום לדופן שלישית. ואם יזרקו מרשות הרבים לבין שתי הדפנות האלה, לתוך המבוי הזה, יהיו חייבים. אמנם לטלטל בתוך המבוי יהיה עדיין אסור, כי צריך גם לתקן את הצד הרביעי, את הדופן הרביעית, אבל מהתורה זה כבר נחשב רשות היחיד, המקום הזה. ולכן לעניין סוכה ושבת יחד, כי זה גם סוכות וגם שבת ביחד, סוכה כזאת תהיה קשרה, וזה באמת ככה ההלכה. דעת ודאמרת, הרי אתה בעצמך אמרת, סיכך על גבי מבוי שיש לו לחי כשר בשבת. למה? מתוך שזה נחשב דופן שלישית לעניין שבת, זה גם נחשב דופן שלישית לעניין סוכה? אז למה לא הביאו את ההבדל הזה גם כן? עונה הגמרא, זה באמת נכון, יש כזה הבדל, רק זה לא צריך לכתוב את זה. ההוא לא הצטריך עלי. התנא לא צריך להשמיע לנו שדופן, שהוא דופן לעניין שבת, הוא גם דופן לעניין סוכה. כי שבת הרבה יותר חמורה מאשר דיני סוכות. אדם שעושה מלאכה בשבת, בשוגג חייב חטאת, במזיד חייב סקילה, בית דין הורגים אותו. אבל אדם שביטל מצוות סוכה, הוא לא חייב סקילה, לא חייב חטאת. זה יותר קל. דופן של שבת חמורה יותר, אז זה אומר לי ש... אם דופן, אם במקרה של עניין סוכה זה נחשב דופן, אז גם לעניין שבת, שזה אותו יום גם שבת וגם סוכות, אז זה ייחשב כבר דופן גם לעניין שבת, זה חידוש גדול, שאפילו שסוכה קלה יותר מאשר שבת, בכל זאת, דופן של סוכה ייחשב דופן לעניין שבת, כי זה סוכות ושבת ביחד. אז אם כן, אשתא מקילתא לחמירתא אמרינא, מדופן של עניין סוכה, כשרה, אז היא תהיה כשרה גם בשבת שחל בסוכות? אז מחמירת לקילת, לא כל שכן, זה לא צריך לומר, שבמקרה שזה נחשב דופן כשרה לעניין שבת החמורה, להגיד שזה ייחשב דופן לעניין סוכה הקלה, לא צריך להגיד. ודאי שזה נחשב דופן. אז ברור שבשבת, שסוכות שחל בשבת, או שבת שחל בסוכות, זה שאנחנו מכשירים את הדופן של שבת לעניין סוכה, זה דבר פשוט, לא צריך לכתוב את זה, אבל בוודאי שזה נכון, שהברייתא הזאת מדברת, על ששבת וסוכות הם ביחד, במה אז הם קלים יותר מאשר שבת רגילה, או סוכות רגילים, שלא חלים בשבת. מביאה הגמרא, גופה, בוא נתבונן בגופם של הדברים שאמר רבה. סיכך כשסוכות חלים בשבת אגבי מבוי שהוא כמו שתי דפנות זו כנגד זו אבל שיש לו לחי שבצד השלישי אחד מהצדדים שמו קנה דק סמוך לאחת הדפנות אז בשבת שחל בסוכות הסוכה תהיה קשרה זה הלכה אחת הלכה נוספת ואמר רבה, סיכך על גבי פסי בראות כשרה. מה זה פסי בראות? יש בור מים, שהוא מוגדר בשבת רשות היחיד. בשביל שהוא יחשב רשות היחיד, זה צריך להיות רחב ארבעה תפחים על ארבעה תפחים, גבוה עשרה תפחים. באים עולי רגלים, עולים לרגל, באים עם בהמות. איך היו עולים פעם לרגל? לא היה רכבים. היו עולים על גבי חמור, או כל מיני אמצעי תחבורה ככה טבעיים. אבל הם צריכים לשתות. אמנם הם לא שותים דלק, אבל הם צריכים לשתות מים. יוצאים למסע לעלות לירושלים, זה יכול לקחת גם יותר משבוע. באמצע הדרך, באמצע הדרך שבת, הבהמות צריכות לשתות גם בשבת. איך ניתן להם מים? עולי הרגלים עומדים כעת ברשות הרבים. יש בור מים, אבל הבור עצמו הוא רשות היחיד. אני לא יכול להוציא מים מהבור לשולי הבור, כי שולי הבור זה כבר רשות הרבים, אני לא יכול להוציא מרשות היחיד לרשות הרבים בשבת. מה עושים? צריך לעשות מחיצות. החכמים... מאוד הקלו בדיני המחיצות האלה, כדי להקל על עולי הרגלים, על הבהמות של עולי הרגלים. מה הם הקלו? ובדרך כלל צריך מחיצות שלמות. כאן מספיק לי שתעשו בזוויות, תעשו מין עמודים כאלה, ארבעה עמודים, בכל אחת מארבע זוויות, כל עמוד יהיה טפח על טפח. ואז יוצא שבצד מזרח יש בצד ימין טפח, בצד שמאל טפח. בצד צפון יש לנו בצד ימין טפח, בצד שמאל טפח. בצד מערב, צד ימין טפח, צד שמאל טפח. בצד דרום, גם כן, ימין ושמאל טפח. זה מין ארבע זוויות כאלה. וזה נקרא פסי בהיראות, או במילים אחרות זה נקרא דיומדין. דיו זה שתיים עמודים, שתי עמודים. לעניין שבת, הקלו חכמים להחשיב את המקום שבין העמודים האלה, רשות היחיד, שאפשר לצורך בהימת עולי הרגלים, להוציא מים לתוך המקום שבין העמודים, בין הדומדים האלה, ולתת לבהמות לשתות. אומר רבה, מתוך שזה נחשב מחיצות קשרות לעניין שבת, זה נחשב מחיצות קשרות לעניין סוכה. אם הוא יעשה סוכה מעל גבי אותם דיומדין, אז סתם ככה סוכה זה לא קשר, אבל סוכה שבשבת זה כן יהיה קשר. מתוך שזה נחשב מחיצות לעניין שבת, זה נחשב מחיצות לעניין סוכה. עכשיו, בעצם רבה חידש כאן שלושה חידושים, שאומרים מתוך שזה נחשב דופן לעניין זה, זה יחשב דופן לעניין זה, כשזה שבת וסוכות ביחד. מה שנחשב דופן או לעניין שבת או לעניין סוכה, כששבת וסוכות ביחד זה נחשב דופן. אחד לשני. צריכים את כל שלושת הדינים ונפרט אחד לאחד. בעצם הוא אמר שלושה דינים. דין אחד, שהמחיצות של סוכה, אפילו שזה שתיים כהלכתם ושלישית טפח, ובמחיצות כהלכתם יש עוד פתח, יוצא בעצם שיותר פתוח מאשר סגור, יש פרוץ מרובה על העומד, מתוך שזה נחשב מחיצות לעניין סוכה, אז כשסוכות חלים בשבת, לעניין שבת זה יחשב רשות היחיד המקום הזה. וכן דין שני שהוא אומר, שכשיש לנו שתי דפנות, מבוי, מפולש, מספיק לחי, שזה קנה כלשהו, בשביל להכשיר דופן שלישית, מתוך שזה מועיל לעניין שבת, זה מועיל לעניין סוכה. וכן, פסי בהיראות, יש לך ארבע זוויות בכל ארבעה צדדים, מתוך שזה נחשב דופן לעניין שבת, זה נחשב גם דופן לעניין סוכה. למה צריכים את כל שלושת הדינים האלה? הרי הרעיון הוא אותו רעיון, שאם זה דופן לעניין סוכה או לעניין שבת, אז כששבת וסוכות הם יחד, זה נחשב דופן כשר לשניהם. צריך את כל אחד מהם. דיאש מינן מבוי. אם היה רב המלמד אותנו, שמבוי, כשיש לנו פה שתי דפנות מקבילות, מספיק לחי, קנה כלשהו, כמו שזה מספיק לעניין שבת, זה מספיק גם לעניין כשסוכות חלים בשבת. הייתי אומר, אתה יודע למה זה קשר? משום דעיקה, שתי דפנות מעל יתה. בפועל יש פה שתי דפנות טובות, שלמות. צד מזרח, צד מערב. אז אם אתה שם רק לחי, זה כבר קשר. אבל גבי פסי בהיראות, שאין פה אפילו דופן אחת שלמה. כי הרי כל אחת מהפסי בהיראות זה טפח על טפח. אין פה קיר שלם. יש פה פשוט ארבע זוויות. לקה שתי דפנות מעל יתה. אימא לא, הייתי אומר שלא אומרים מתוך שזה קשר לעניין שבת, זה יהיה קשר לעניין סוכה, כי לעניין סוכה צריך דפנות ואין פה דפנות. לכן, הוא חידש שבכל זאת זה דפנות קשרות. ויש מעינן רק פסי בהיראות. אם הוא היה מלמד אותנו שמתוך שפסי בהיראות קשרות לעניין מחיצות שבת, הן קשרות בסוכות שחלים בשבת לעניין סוכה. משום דעיק השם ארבע דפנות. כי בכל הארבע הצדדים, גם מזרח, גם מערב, גם צפון, גם דרום, יש שם של דופן. טפח פה, טפח פה. יש התייחסות לכל ארבעה צדדים. לכן זה נחשב מתוך שזה דופן לעניין שבת, זה טוב גם לעניין סוכה. אבל סיכך על גבי מבוי, שיש פה סך הכל שתי דפנות, דלקה שהם ארבע דפנות, ואפילו הדופן השלישית היא בקושי לחי, קנה כלשהו. אם לא, אולי נאמר שזה יהיה טוב רק לעניין שבת, וזה לא יהיה טוב לעניין סוכה. אני מחדש שזה כן נחשב לעניין שבת, שחלים שסוכות ביחד עם שבת. ויש מינה נני תרתי, אם הוא היה מלמד אותנו שבכל מקרה דופן של שבת, כשחל שבת בסוכות זה נחשב כשר גם לעניין דופן של סוכה, גם בעניין פסי בהיראות וגם לעניין מבוי, הייתי אומר, תראה, אם זה טוב לעניין שבת, החמורה זה יהיה טוב לעניין סוכות, שזה קל יותר. מחמירתא לקילתא. אבל לומר שדפנות שקשרים לעניין סוכה יהפכו מקום לרשות היחיד לעניין שבת החמורה, מקילתא לחמירתא, מסוכה לשבת, שחמורה יותר, אימא לא, הייתי אומר שזה לא מועיל. זה שזה דופן לעניין סוכה שקלה יותר משבת, זה לא יחשב דופן לעניין שבת שחמורה יותר, ככה הייתי חשב, צריכה, לכן רב היה צריך לחדש, שגם פה אומרים, מתוך שזה דופן לעניין סוכה, זה יהיה דופן גם לעניין שבת. במשנה למדנו מקרה נוסף, זאת אומרת, עוד הלכה לעניין סוכה, שצריכים שיהיה סכך, רוב סכך, שיותר סגור מאשר פתוח. אבל ושחמתה מרובה מצילתה, חמתה שרואים את השמש יותר מאשר הצל, הסוכה תהיה פסולה. צריך שיותר, הסכך יהיה יותר שטח מסוכך מאשר פתוח. עכשיו לעניין הדפנות, האם גם שם אנחנו צריכים שיהיה יותר סגור מאשר פתוח? אז בזה הגמרא מביאה ברייתא ששם כתוב שתי דעות. תנו רבנן, חמתה מחמת סיכוך ולא מחמת דפנות. מתי אני אומר שאם יש יותר פתוח מסגור זה פסול? רק כשבסכך יותר פתוח מסגור. אבל אם בדפנות יש יותר פתוח מסגור, לא נורא. רבי יושע חולק, הוא אומר, אף מחמת דפנות. צריך שהדפנות יסגרו את רוב המחיצות, שלא יהיה פתוח יותר מאשר סגור. וגם אם זה בגובה. זאת אומרת, זה לא עניין פה של פרוץ מרובה על העומד שדיברנו קודם, אלא פה אנחנו מדברים באופן, אפילו שיש פה מחיצות שלמות, אבל עד גובה 10 טפחים, מעל גובה 10 טפחים, גם אם אין מחיצה זה קשר, אז זה צריך להיות מחיצה עד גובה 10 טפחים. אבל מחדש רבי יושיע, בכל מקרה אתה צריך לקחת בחשבון, שרוב הדפנות יהיו סגורות, שלא ייכנס יותר מדי הרבה שמש, שלא יהיה יותר מקום שפתוח מאשר סגור, שלא יהיה יותר חמתה מאשר צילתה גם בדפנות. חידוש, אמר רבי ימר בר שלמיה, משמו דאבייה, מה הייתה מדע רבי יושיע? מאיפה רבי יושיע לומד שגם בדפנות צריך שיהיה מסוכך יותר מאשר השמש? דכתיב, כתוב לגבי אותו וילון, אותה פרוכת שהבדילה בין ההיכל לקודש הקודשים. וסקוטה, כתוב לשון סיכוך על הארון את הפרוכת. בעצם, הפרוכת היא מחיצה, זה וילון. וקקרי רחמנה סככה, התורה קוראת לזה סכך למחיצה. על מה מחיצה כסכך? רואים שהתורה באה להדגיש לנו, שנכון שזה סך הכל וילון, זה סך הכל מחיצה, אבל יש לו דינים כמו סכך, וצריך שיהיה יותר סגור מאשר פתוח. מינן. ורבנן, שלפי דעתם המחיצות לא צריכים להיות סגורות לגמרי. אם להם יש לך דפנות קשרות, גם אם בסופו של דבר יוצא שיש יותר מקום ששמש נכנסת, מאשר מקום מוצל מהדפנות, בכל זאת זה יהיה קשר, כי לפי דעתם הפסוק הזה בא ללמד משהו אחר, לעניין המשכן בעצמו. ההוא, דניחוף בי פורטה, זה בא לומר, נכון שהפרוכת מבדילה בין ההיכל לבין קודש הקודשים, בין הקודש לבין קודש הקודשים, אבל מלמטה עד למעלה צריך להיות פרוכת, וילון, אבל למעלה זה צריך להיות קצת מקופף, שזה קצת כן יהיה, שזה כן קצת, כן קצת יהיה גג. דמך זה כסכך, כדי שזה יראה כמו גג. בעצם הדברים של רבי יושיע, הופכים את הסוכה למין מקום ככה שנוח להיות בו. אין לך שמש. כי לא מהסכך אסור שיגיע השמש, כמו כל הדעות שסובות שאסור שיהיה יותר שמש מאשר סכך. וגם הדפנות צריכות להיות סגורות, שלא ייכנס לך מדי הרבה שמש. אז אמנם, אנחנו לא רואים פה שצריך שזה יהיה ממש דירת קבע, אבל קצת קביעות צריך שכן יהיה בתוך אותה סוכה. מביאה הגמרא שיש רשימה של 8 תנאים, לא פחות, שכולם אומרים שסוכה צריכה להיות דירת קבע. רש"י מגדיר, מה הכוונה דירת קבע? ראויה לתשמיש קבוע ונראית כבית. איזה 8 תנאים? אמר רבי, רבי ורבי יושיע שעכשיו דיברנו עליו, ורבי יהודה ורבי שמעון ורבן גמליאל ובית שמאי ורבי אלעזר ורבי מאיר שמכונה אחרים. כולהו, כל 8 תנאים האלה, סבירה להו, סוברים סוכה דירת קבע בעינן. צריך שיהיה אפשרות להשתמש בסוכה שימוש קבוע כמו בית. עכשיו עוברים אחד אחד. רבי, דתניה, רבי אומר, לא כמו בית שמאי, שלפי דעתם, הרוחב והאורך של הסוכה זה שבעה טפחים על שבעה טפחים. לא כמו בית הלל, שמספיק שישה טפחים על שישה טפחים. אלא רבי אומר, כל סוכה שאין בה ארבע אמות, על ארבע אמות, אורך ורוחב, פסולה. כמו בית, שאין בו ארבע אמות, על ארבע אמות, אין לו שם בית. רואים שצריך להיות מקום שאפשר להשתמש בו כמו בית. עכשיו עוברים לדעה השנייה, רבי יושיה. רבי יושיה, עכשיו למדנו, עד האמרן, שלפי דעתו, אם נכנסת מדי הרבה שמש דרך הדפנות, סוכה פסולה. רואים מפה שצריך שיהיה נוח לגור בסוכה הזאת, צריך שיהיה איזושהי קביעות מסוימת. רבי יהודה, איפה אנחנו רואים שלפי דעתו סוכה דירת קבע? נתנן, סוכה שהיא גבוהה למעלה מ-20 ממה, לפי דעת התנא הראשון, לפי חכמים, הסוכה פסולה, ורבי יהודה מכשיר. כי הסוכה צריכה להיות קבועה, צריכה להיות אפילו גבוהה יותר מ-20 ממה. שבשביל לעשות סוכה מעל 20 ממה, הסוכה צריכה להיות קבועה יותר. ורבי שמעון, איפה מצאנו שלפי דעתו הסוכה צריכה להיות קבועה? נתניה. לפי דעת חכמים, לא צריך מדי הרבה דפנות. מספיק שתי דפנות כהלכתם, ועוד דופן שלישית אפילו מספיק טפח. רבי שמעון אומר, מה פתאום? צריך שיהיה בכל ארבעה צדדים דופן. שלוש דפנות כהלכתם, ורביעית אפילו טפח. רואים פה שזה צריך להיות למחסה, למסתור, מזרם וממטר, צריך שזה מקום מוגן, כמו בית. רבן גמליאל, נתניה, העושה סוכתו בראש העגלה, כמו סוס ועגלה, על העגלה הוא שם, בונה סוכה. עכשיו זה זז ממקום למקום. העגלה היא ניידת, זה נראה כמו דבר הרעי. או בראש הספינה. בגובה הספינה, ומכיוון שהספינה שטה בים, שזה מקום מישור, אין ערים ששוברים את העוצמה של הרוח, אז שולטת רוח יותר חזקה בים, אז היא יכולה לעקור את הסוכה. אז לכן רבן גמליאל פוסל, כי לא יכולה להתקיים ברוח מצויה של הים. כמובן שאם היא יכולה לעמוד ברוח מצויה של הים, גם רבן גמליאל מכשיר. ורבי עקיבא מכשיר את הסוכה הזאת. בכל אופן רואה מפה, שלפי דעתו של רבן גמליאל, צריך שיהיה לה סוכה קביעות מסוימת. אתה לא יכול לשבת בסוכה בראש העגלה או בראש הספינה. עכשיו, איפה מצאנו שבית שמאי סוברים שדירה צריכה להיות דירת קבע? כמובן, הם לא סוברים כל הדעות כאן אותה דעה בדיוק. כי למשל בית שמאי חולקים על רבי. לפי רבי סוכה צריכה להיות 400 על 400. בית שמאי אומרים, נתנן, מי שהיה ראשו ורובו בסוכה. ושולחנו בתוך הבית, בית שמאי פוסלים. לפי דעתם צריך שיהיה בסוכה מספיק מקום גם לשולחן. כי צריך שיהיה תשמיש קבוע. אבל יוצא שבעה טפחים על שבעה טפחים. עכשיו גם בעצם בית שמאי חולקים על רבי. רק גם רבי וגם בית שמאי בעצם מסכימים שהסוכה צריכה להיות מקום לתשמיש קבוע כמו בית. רק מה, לא חייב להיות שהם סברו בכל הדברים אותו דבר. הרעיון הזה שניהם סוברים אותו דבר, ככה רש"י מסביר. בית הלל מכשירים, לפי דעתם מספיק שיהיה מקום בסוכה, לראשו ורובו לא צריך שיהיה מקום לשולחנו גם כן. איך אפשר לשבת בלי שולחן בסוכה? זה ממש דירת ארעי, כי לפי בית הלל לא צריך שזה דירת קבע. איפה מצאנו שרבי אליעזר סובר שהדירה צריכה להיות דירת קבע? דתנן, משנה אומרת, העושה סוכתו כמין צריף, כוך של ציידים שהם עומדים שם ועורבים לתפוס את העופות. מה מיוחד בזה? הם לוקחים קנים או משהו כזה ועושים כזה מין צריף, קושרים למעלה את כל הקנים יחד ולמטה זה נפתח והם נמצאים בפנים. בעצם לא ניכר פה גג, יש פה הדפנות והגג הם ביחד, אין פה גג ודפנות. מקום כזה רבי אליעזר פוסל, כי זה לא נראה דירת קבע, אי אפשר לגור פה. או שסמכה לכותל, קיר אחד יש לו, לקח קנים והעמיד אותם בשיפוע מהכותל עד לרצפה, והוא גר שם בפנים, תוך אותו שיפוע. רבי אליעזר פוסל, לפי שאין לה גג, זה לא נחשב דירת קבע, וחכמים מכשירים. אומרים שלפי רבי אליעזר צריך דירת קבע. איפה מצאנו שאחרים, לפי דעתו, צריך דירת קבע. דתניה, אחרים אומרים, סוכה עגולה, שהדפנות, אין דפנות מרובה, זה לא צורה מרובעת, אלא זה עיגול, ושמים סכך מלמעלה. סוכה עשויה כשובח, בצורה של עיגול, הסוכה פסולה, לפי שאין לה זוויות, זה לא דרך לגור בקביעות, וכזה מין מקום מגורים. עד כאן דף זין.